ובכן, מי שנכנס אב, אנחנו מקווים שהוא יבוא, בטח שייכנס אב, אבל הוא יהיה אב לכל המועדות, כמו שאמרו רבותינו, ממעטים בשמחה. האמת שהגמרא דיברה על שמחה של בניית בית, בית חתנות לבנו, או הבורנקי של מלכים. כלומר, יש לו דירה, פחות או יותר מסתדרים עם הילדים, אבל הוא רוצה משהו יותר יפה, יותר מפואר. זה אסור לעשות בימים אלה. האמת שגם המפרשים הוסיפו שלא מסמנה מיטה. מה פירוש? מי שהולך לקנות בכוונה בימים האלה דברים, או משפץ או עושה, לא יצליח. לא כדאי. כיוון שאלה ימים לא של סימן טוב. אלא האדם תמיד יחפש ימים טובים. כמו שיש הרבה עושים בימי שלישי, יום שלישי, זה נוכפל בו כי טוב. ויש נמנעים, כמו שכתב מרן, לא שני ולא רביעי. אין מתחילים, יש גמרא כזאת, אין מתחילים בבד. מה זה בד? בית דלת. מה יש בבית דלת? יום שני היה מחלוקת. קבוע מים, מקום אחד, תראה היבשה, ולא נאמר בו כי טוב. יום רביעי נקלקו בו המאורות. אבל האמת שבענייני תורה ומצווה בכלל לא צריך לחשוב על זה. כן, אדם בא לעשות חתונה, זאת שמחה גדולה בשמיים, שמחה במעונו, לא צריך לחשוש. וכן נולד לו בן, אדרבה, זה יום שני, יום רביעי, נתפח ליום גדול, ששום ושמחה ישיגו, ונעשו יגון והנחה. אני נולדתי ביום רביעי אחרי 5 בנות. אז מה? מה הוא חושב? אז צריך האדם לשמוח, לא צריך לזה. לכן, תמיד, כמה שאפשר. אבל בימים האלה, כיוון שהם ימים של האבל, אנחנו לא בגלל זה. בגלל שאנחנו בצער על חורבן בית המקדש. ולא לשכוח שכל דור שלא נבנה, ככה ירושלמי אומר, לא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. שאנחנו צריכים להרגיש כאילו היום נחרב בית המקדש. מחר רחם השם, אולי עד מחר, מי יודע מה שם יעשה עם האופניים שלו, ויבוא המשיח.
אמן.
אז בעזרת השם הכל יהיה בסדר, אבל כל עוד לא נבנה, כאילו נחרב. וצריך להצטער על החורבן. כל הצרות שיש בעולם, אם זה תאונות, אם זה מחלות, אם זה איסורים, בעיות שלום בית, הכל תוצאה של זה. לכן אדם ישתדל בימים אלה לשמוח בלב, לשמוח בלימוד תורה, לשמוח במצוות, לשמוח מעשים טובים, ולהשתדל להפוך מידת הדין למידת הרחמים. כוונה, יתנהג בסלחנות לכל אדם, יאיר פנים לכל אחד, אפילו שאנחנו בימים האלה בצער, בכל זאת. עכשיו, למשל, אדם שרוצה היום, או השבוע, אני מדבר עד יום שישי, יום שישי זה ראש חודש, רוצה לשפץ, לקנות, הכל אפשר, רגיל, אין בזה שום הקבלה. אבל מיום שישי, שזה ראש חודש, צריך קצת להמעיט. אז יש, האמת, דיון גדול בפוסקים. כי הגמרא אומרת, ממעטים במסע ומתן. מה פירוש מעטים במסע ומתן? הלוא בתחילה מה אמרנו? שלגבי חתן וקלה לא קונים כלום. מראש חודש. למה? אז זה גורם שמחה. לכן גם שאר הקרובים הולכים לקנות סמלות ונעליים. יואו, מצלצלת אולי ל-60 איש שלא דיברה איתם בחיים. תודעת איזה זה מצאתי, איפה הייתי, באיזה חנות, באיזה זה, ותתתתה. אז זה גורם להם שמחה. סור, דבר של שמחה. אבל סתם קנייה, כמו שאמרנו, אם הוא יודע שאם לא ימצא כזה, יעלה לו הרבה כסף, או שזה במבצע, הותר לקנות. לא לצורך חתונה, לצורכו הפרטי, ליום-יום. שהמים שיפוצים בבית, ושאר דברים, אז הלכה כך, למדנו אתמול כלל, כל דבר שהוא של שמחה אסור, של תענוג אסור, אבל לא לתענוג, אלא לצורך שימוש יומיומי מותר. דוגמה, הוא קונה רכב. הרכב הזה משמש לו לנסיעות בכל מיני מקומות, לעבודה, לא לקחת את ילדי המשפחה לאן שצריך ללכת, הולך לשיעורי תורה, הולך לכל מיני מקומות. היום אי אפשר, היום עמי בנהגו ישאל וההגה יגיד לו. הוא אומר להגה לאן נסוע, הוא לוקח אותו לבד, האוטו יודע, מכיר את הדרך. אז מקרה כזה מותר, אבל אם יש לו רכב, הוא רוצה רכב יותר משוכלל, יותר אני יודע מה, תחכה אחרי תשעה באב, תביא אותו. גם אם קיבלת אותו היום, תשים אותו איפה שתשים, אל תשתמש בו עכשיו. למה? יש לך משהו חלופי. אבל אין לו משהו חלופי, משהו אחר. וכן, אדם רוצה לקנות מזגן לבית, המזגן התקלקל, או לא עובד נכון, או צורך חשמל בצורה מוגזמת, ואין מה לעשות איתו, מותר בימים האלה, ולא רק בימים האלה, גם שבוע הבא, ואפילו זה שבוע שחל בו, השנה אין לנו שבוע שחל בו, אפילו זה שבוע שחל בו, למה? זה צורך חיוני. פעם היה אפשר לחיות בלי מזגן, הנה שמי חי בלי מזגן, נכון? אז אם אתה ממזג את האוויר, עם הווישרים של ה... מה היה? היה זקוק, נתת לו את המזגן? זה היה מזגן שעובד או... כן? איזה דגם? אתה לא זוכר. אלקטרה או של בוש? טוב, בסדר. מדיח כלים, יש לך? גם אני לא. בסדר, אז אנחנו בסדר. אז בקיצור, למשל מזגן, או רכב, או כמו שאמרנו, מכונת כביסה. איך יהיה בלי מכונת כביסה? בתאום כל העיר, בבת אחת כל הבית יתהפך. אם רק זה, זה כן, מותר. למה? זה צורך חיוני. וכן, אז זה הדרך. לכן כל אלה לא צריך לחשוש, בימים אלה מותר. אבל מה עם שיפוצים? שיפוצים, זה באמת שאלה. כל שיפוץ שהוא בא, אם זה בא כתוצאה מתקלה, נדגיש. דוגמה, נהיה לו סתימה בצנרת, והזמין בעל מלאכה, אמר לו שמע, לא משתלם לתקן את זה, צריך להחליף את כל הצנרת. קרה כזה, באמת, מותר לו להחליף. ובינתיים שוברים את הקירות, מה עוד עושים שמי? מרצפות, ובאמבטיה מניעה שמה מהומה גדולה, מה קרה, נשברה הקערה. אז מותר, למה? זה צורך שימוש יומיומי בבית. אבל הוא רוצה להחליף מטבח. מה קרה לך? לא נזכרת להחליף מטבח רק היום? שער עם המטבח שלך, עוד זה יש אנשים, 60 שנה אותו מטבח, נכון שמי? כמה שנים יש למטבח שלך? כמה זה הרבה? 120? כמה? מזמן הטורקים? כן. לא שמעתי מה אמר. זמן הפרסים? לא היו פה פרסים. אפה. פה היה בוחרים. כן. אז בקיצור, כשיש דבר שלמשל הוא תקלה, מותר, הדבר שאין בו תקלה, ויכול להמתין עד שאני אחליף אותו, תחכה. וכן, אדם הזמין רכב, כמו שאמרנו. והרכב מגיע לו, מודיעים לו בטלפון, שבוע הבא יום שני תבוא בשעה זו וזו לסוכנות, תיקח את האוטו. ילך, ייקח את האוטו ולשים אותו באיזה מקום, או יבקש ממנו, אני אבוא עוד שבוע. מסכים, בסדר. רשום על שמו, אף אחד לא ייקח לו את זה. לתיקון הם ודאי אפשר. מה לעשות? טיפול שגרתי. כן, אני מונע על ידי זה כל מיני תקלות. הרכב שלך, הרכב משומש, ואני לא יודע מה יכול להיות. פתאום יכול להיות איזה דבר שלא צפוי, ואני רוצה את אותו לטיפול כדי להיעל או להחליף איזה חלקים. אין שום בעיה. ודאי שזה מותר. אותו הדבר גם בבית, לעשות כל מיני תיקונים ועניינים שהם צורך, זה מותר. אבל דברים שאין בהם צורך, זה לא לעשות. עכשיו אני חוזר למסע ומתן, כי הגמרא אומרת שימעיט במסע ומתן. הכוונה היא סוחרים, כמו הסוחרים של היום. נגיד יש לו איזו סוכנות, יש לו איזו חנות, שהוא קונה סחורה, כל פעם מחדש את המלאי. עכשיו, אם הוא משיג מלאי יפה, או איזה דגמים טובים, חדשים, בפרט אם אין אותם אצל אחרים, המתחרים שלו, הוא שמח. זה דבר שגורם שמחה. זה אסור לעשות. מה שכדי למכור ולקנות לחודש הקרוב, זאת אומרת, מה דרך הסוחרים? הוא קונה, נגיד מלאי, לעוד חודש, לעוד חודשיים, עד סוף העונה, זה כן. אבל מעבר לכך, לעשות כל מיני עסקות, עסקאות שיש בהם כל מיני רווחים, וזה גורם לו שמחה, זה נקרא מרבה במסע ומתן, מראש חודש ימעיט. כי הגמרא פירוש אמרה, שצריך להמעיט מסע ומתן, אלא רק כדי הצורך. ברוך אתה, אדוני, אין לך, שהכל יהיה בדברו. עוד אמרו שם, שגם במסע ומתן, שהוא צריך להיזהר, שלא לעשות דברים שלא צריך, שגורמים לו יותר מדי שמחה וכדומה, וכן לא לקנות דברים שאין בהם צורך עכשיו, אלא יש בהם צורך לאחר כך. או מעכשיו הוא קונה לקראת החגים. אם יש נאמר כעת הזדמנות שאחרת הסוחר הזה לא יהיה, או שימכור אותו למישהו אחר, הנה חילמה. תראו, היה הגאון הרב רבי אהרון קוטלר, עליו השלום. היה ראש ישיבה בלקווד בארצות הברית. אחרי שנחרבה אירופה עם מחשמה מזכרם. כל האירופים. אין אמונה בגוי 150 שנה בקבר. פעם היה 40 שנה, היום יש אינפלציה כבר. מחשמה מזכרם, מה עשו ביהודים? ברחו היהודים, חלק הגיעו לשנחאי. איפה? עשו ישיבת מיר בשמה, מעבר לשעון, עבר קו המשווה. שמה ישבו, וישבו שמה שנים רבות, כמה שנים טובות, עד שנגמרה המלחמה. נראה המלחמה, חלק באו לכאן, חלק המשיכו לכל מיני מדינות. היה הרב משה פיינשטיין, עליו השלום, הוא הלך לארצות הברית, הוא היה פוסק גדול, כתב ספר אגרות משה, הרבה חלקים, העיר את עיני ישראל שם, שם היה שוד ושבר. אבל לפניו הגיע רבי אהרון קוטלר. רבי אהרון קוטלר, התמיד חכם עצום, בקי בכל הש"ס והמפרשים בעל פה. אין סוגיה בש"ס שתשאל אותו או תדבר איתו, שאין לו מה לחדש ומה לפרש לך. היה הפלא ופלא. פעם אחת שאלו אותו, תראה כמה הצליח האיש, היום יש לו בלקווד, זו הייתה עיירה, עיירה קטנה, כמו תגיד קריית שמונה, כמו נס ציונה. היום זו עיר ענקית יותר מתל אביב. יש שם 500,000 יהודים. חרדים לבד זה, הם הרוב, שם העירייה, כל השלטון, הכל, זה ביד החרדים. הכל של חרדים. והכל בגלל הישיבה הקדושה שהוא הקים. יש להם, הם שהיום מתחרים, שהם כמעט הישיבה הכי, עם כמות הכי גדולה בעולם, למעלה מ5,000 כן ירבו, לומדים תורה יום-יום. אז הוא, והכל בזכותו. שאלו אותו פעם, איך זכית על התורה הזאת? אמר להם, בואו נספר לכם. אבא שלי היה סוחר, מתפרנס ממכירת פרווה. ברוסיה. ברוסיה, שם צדים דובים, צדים ארנבות, צדים כל מיני זה, לוקחים את הפרווה שלהם, מפשיטים את עורם, מעבדים את הפרווה ועושים. לפעמים יש פרווה טובה, יש פרווה פחות טובה, סוגים שונים. שם קר מאוד בחורף, חייבים ללבוש בגדים עם פרווה, ואלה מגנים מאוד מהקור, בפרט אלה שעובדים בחוץ, צריכים ללכת, כמה זה, 20-30 מעלות מתחת לאפס, זה ממש כמו בתוך מקפיא, יותר גרוע אפילו. קיצור, אז אביו היה הסוחר של הפרוות, והיו הסוחרים, הגויים, בעיקר אלה שחברים של הציידים, הסוכנים, מביאים לו כל מיני פרוות מדי פעם, והוא היה משלם טוב, ידעו, הוא איש נאמן, קיים בדיבורו, לא משנה דבורו. והנה, הוא עשה לעצמו סדר, אמר לאשתו, זה לא ככה הולך, שכל הזמן אני עובד. שבועיים אני יושב בבית עם החברותה שלי, אנחנו לומדים, התהפך העולם, יבוא נשיא אמריקה, עם כל ה-OCD וכל, אני יודע מה, כל המדינות שבעולם, יבואו אליי הביתה, עם הון עתק, כל חפציך לא ישבו בה. אני לומד תורה. אף אחד לא ייכנס, זה אביו של רב אהרון קוטלר, לא ייכנס בשום פנים ואופן. אמר, טוב. בשבועיים אני אתעסק במסחר. אני אלך, אבוא, אקנה, אמכור, אספק סחורה, מה שיש, יש, אין, יש אבל מן, שם גדול, טוב. והנה, הייתה תקופה שבדיוק היה חורף, ולא היה, לא היה סחורה. וגם אם הייתה סחורה, הייתה סחורה מאוד גרועה. אורות לא טובים, הם חורים, הם נקבים, יש עליהם קרציות, אני יודע, בקיצור, השם ירחם. אז לא הייתה פרנסה כמו שצריך בבית, ורב אהרון קוטלר היה ילד בגיל 4. והוא רואה, אומר יום אחד, והנה הגיע סוחר אחד, דופק בדלת של הבית. הוא ראה שבמסחר הוא לא נמצא, אז הלך לבית שלו. אז האישה פתחה לו את הדלת, אמר לו, תשמעי, איפה בא לך? אמרה לו, הוא בפנים, אבל הוא לא מקבל. אמר, תשמעי, יש לי סחורה, השגתי סחורה מאוד מאוד יפה. והראה לה אפילו, היא הייתה מבינה בזה. הייתה עושה לפעמים תיקונים גם. אז מביא לה איזו דוגמה, אמר, תראי, כזה יש לי, ובמחיר נפלא, ולבעליך אני מוכן לתת באשראי, אני אבוא עוד חודשיים לקחת את הכסף. רק שיגיד לי כן, שיראה ותפתחי לי את הדלת, אני רוצה לדבר איתו. זאת שמעה כך, ויודעת שהמצב לא טוב, אין אוכל לילדים. הלכה מחוץ לכל הכללים, דפקה בדלת ונכנסה. חשב שהיא באה להביא לו קוסטה או משהו. אמרת לו, לא, תשמע, הסוחר הזה והזה נמצא בחוץ. אמר לה שיהיה בחוץ, בחוץ יעמוד. עכשיו אני לומד תורה, אני באמצע הסוגיה בבבא בתרא, לא מעניין אותי, לא כסף, ולא, אבל אורות יפים יש, תסתכל איזה אור, לא רוצה לראות, לא מעניין אותי, אני בוטח בשם יתברך. אמרה לו, אבל הילדים, אומר הילדים, השם מפרנס אותם, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. וואו, מה שניסתה, ידעה לא שייך, סגרה הדלת והלכה, אמרה לו, הוא לא רוצה. אמר לו, טוב, אני הולך לסוחר אחר. תגידי לו בלילה, שאני הולך לסוחרים האלה והאלה. אמר לו, בסדר, מה נעשה? והיא מסכנה, יושבת ובוכה, מה לעשות? הלך, כך מספר רב אהרון קוטלר. אומר, אחרי זה, והנה, עברו השבועיים ועברו שלושה, יום אחד הוא מגיע. אמר לו, שלום, מה שלומך? וזה, וכך, וכך. הנה, הבאתי לך את הסחורה. איזה סחורה? אמר לו, זה שבאתי לפני שלושה שבועות, אתה לא היית באמצע ללמוד, לא יודע מה היית עושה. יושב עם הבורא שלך, עם הקדוש ברוך הוא, שברא את השמיים ואת הארץ. ולא רצית לדבר איתי, אפילו לראות אותי לא רצית. הנה. אמר לו, מה קרה שבאת? אמר לו, אל תשאל, הלכתי לסוחר ההוא, רימה אותי. אמר, שלם לי, לקח את הסחורה. ולא זה, הסוף עשיתי לו משפטים, מה לא עשיתי לו? הבאתי לו את כל הקגב עם ה-FBA, עם ה-CIA, עם כל זה, ימתי עליו ולקחתי לו את הסחורה חזרה. ואני רק איתך עושה עסקים. זה הטעות שלי שלא עשיתי איתך ולא חיכיתי לך. אני מהרתי. אומר, והתעשר מזה עושר גדול, והלך לו, הייתה סחורה נפלאה מאוד, בגלל זה גם השם שלו הלך ושומעו הולך בכל המדינות. אומר, ראיתי את אבא איך מוסר נפש בשביל לימוד תורה, בשביל שידע שזה לא ימים, אלה ימים שמיוחדים ללמוד תורה. הוא לא ויתר בשום פנים ואופן על קבעת העיתים לתורה, ממנו למדתי שצריך לשקוט על התורה, כך נהייתי גדול. זאת אומרת, היה מספיק לו, לילד, עליו השלום, רבי אהרון קוטלר, זכותו תגן עלינו. נראות את האבא, איך עושה, איך מוסר נפש, אין לאכול. מסר נפש, אומר, בגללו נהייתי גדול. ונהיה גדול, גדול הדור. היה ענק שבענקים. עד כדי כך, שרב משה פיינשטיין, כשהגיע לפה, משנחאי, הגיע לפה. אז הוא ישב פה בירושלים איזה שבועיים, שלושה. ורצה לדעת האם, כי שלח לו רב אהרון קוטלר, תבוא אליי לאמריקה. יקבלו אותך בכבוד גדול, יש לך מקום לשבת, פרנסה יהיה, הכל יהיה, תלמידים יהיה לך, הכל. תבוא, אז הוא חיכך בדעתו, אולי להיות פה בירושלים יותר טוב, כי את מלך רב, אמנם פה היה רעב, לא היה תנאים, אבל מצד שני הוא אומר לו, תדע, יש שם להציל אלפי נפשות יהודים, כי הרפורמים בלעו אותם שם, היו כולם רפורמים. אז היה בצער, אין ולא ורפיה בידי. לילה אחת, נדדה שנתו. קראתי כל חצות, זה קם, על ידיים, אמר אני אקח ספר תנך, אבא שבשמיים, אני מבקש ממך, אגב הוא מבין מה כתב על המשנה דע מה למעלה ממך כל הדורות היה עין רואה, בהתחלה הנביא היה רואה, כך כתוב בפסוק, אצל שמואל הנביא מה הוא נקרא? הרואה היה, מה פירוש? רואה את הנבואה בעין, עין רואה לפנים, כך אומר הפסוק, יקרא הנביא בישראל הרואה. בשמואל הנביא, שקול כמשה ואהרון. אחר כך ירדו הדורות, נהיה נביאים רגילים, הם רק שומעים. אוזן שומעת. אז קודם היה עין רואה, עכשיו אוזן שומעת. עכשיו אין לנו נביאים, די. מאז מלאכי הנביא, אין נביאים. אומר רגע הוא מבין, אה? ואם אתה נמצא לפני הכרעה גורלית קשורה לעבודת השם, עתיד שלך, עתיד של בניך, מה עושים? קח ספר תנך, תפתח מה שיצא לך הפסוק, זהו מה שצריך לעשות. וכל מעשיך בספר נכתבים. אמר עליו השלום רבי משה פיינשטיין, בוא ניקח חומש, ניקח תנך, קח ספר תנך שלם, ופתח באיזה אצבע, באצבע הזאת שבה מצביעים על הספר תורה. פתח פה באצבע, יצא, הנה אהרון אחיך הלוי, הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. אמר, איזה תשובה, אני קוראים לי משה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הנה אהרון אחיך הלוי, אחים הוא כמו אחים. רבי אהרון קוטלר, זה ידיד שלי. הנה הוא יוצא לקראתך, אז אם הוא שלח לי מכתב, לרעך ושמח בלי, אמר, גמרנו, אני לא מסתפק. סגר את התנך, אמר לאשתו, יאללה, עוזים את המזוודות, קדימה לאמריקה. וואו, וואו. עד שמגיעים לאמריקה באוניות, וזה, וואי, וואי, וואי. מגיע לשם, ובאמת שם, נאריך ימיו, שם הקים תלמידים, אתה יודע איזה תלמידים העמיד, אתה תקרא את הצוואה שלו. היו לו 16 תלמידים בקיאים בכל התורה כולה. הוא ציווה שרק הם יתעסקו איתו אחרי שיפטר. הם יטפלו בו, יטהרו אותו, הם ילבישו אותו, הם ילבו אותו, הם יישאו את המיטה ולא אחר. וזכה, הוא הביא אותו לכאן. היה ערב פורים, זוכר את זה, היה ערב פורים כאן, ירושלים עיר הקודש. עברה הלוויה ולקחו אותו להר הזיתים, אנחנו הלכנו לקרוא מגילה, הם הלכו לקבור אותו שם, אחרי זה חזרו, התפללו ערבית, קראו מגילה. זכה רב משה פיינשטיין, זכותו תגן עלינו. אמר, רוצה לומר לך, תראה, מסירות נפש של אדם צריך להיות. מה? בגלל איזה פיתוי של כמה גרושים, אז הוא מוותר על בית המקדש, על העבד, על החורבן בית המקדש, אחר כך יוצא לו תקלות מצד שני, למה לך? אלה ימים של, כך כתבו הפוסקים, למה סמנה מלטב, זה לא סימן טוב. לא סימן טוב, זאת אומרת, יכול להיות מזה תקלות וכל מיני דברים שהם לא טובים. אז אכן, גם בעסקים, ימעיט בעסקים. אבל אין החינמה, אם בא לו איזה מסע ומתן, כך כתבו הפוסקים, שאם בא לו מסע ומתן, שבמסע ומתן הזה יש לו איזה רווח, ואם הוא לא ייקח אותו, יהיה לו הפסד אחר כך. זה כמו דבר העבד, במקרה כזה יכול לעשות. לכן אמרו, מעטים, מסע ומתן, אומר זה על, באופן שגרתי, אבל אם יש דבר היוצא מגדר הרגיל, אפשר כן, אבל צורכי חופה, לא. יש אומנם... מה, מה? לא, לא, לעבוד רגיל, אבל אל תעשה עסקים גדולים, זה הכוונה. עסקים בעלי השקעה גדולה, אל תעשה מראש חודש. זה מה שהגמרא אומרת, וככה פוסקים גם כן ביארו. אבל כולם הסכימו שאם יש איזה דבר יוצא דופן, כגון שזה פתאום יש איזה יריד, או יש איזה סחורה, שאתה בדיוק מתעסק בסחורה הזאת, והיא בדיוק הסחורה הזאת באה בהזדמנות, ואתה יודע, אתה מכיר את השוק, זה לא דבר של כל פעם, וסחורה טובה, יהיה לך מותר. מקרה כזה זה מותר, שלא יהיה הפסד. אז זה השיטות. אבל יש למעשה ארבעה שיטות. יש שיטת התוספות, מסכת יבמות, הם כתבו שמותר לעסוק בכל מסע ומתן בימים האלה, אבל מעט. זאת אומרת, במקום אתה עובד ביום רגיל בעסקים 8 שעות, תעשה 6, תעשה 5. זה שיטת התוספות, ואמרו לא משנה אם זה מסע ומתן של שמחה, לא מסע ומתן של שמחה, תמעיט. אז אתה בזה מראה שאתה מתחשב בימים האלה. זו שיטה אחת. כך גם תוספות במגילה. יש בתוספות במגילה שיטה קצת שונה, שם הם אמרו שלא נאסר של שמחה, אבל מסע ומתן, סליחה, לא נאסר רק של שמחה, אבל כל מסע ומתן שאינו של שמחה, זאת אומרת, לא בשביל חתונה, לא בשביל איזה פרויקטים גדולים, אין בזה איסור. אחר כך, הבית יוסף, עליו השלום, הביא שיטה שלישית. הוא אמר שכל מה שאמרו למעט במסע ומתן, זה משום חסידות, לא מהלכה. או, יש מקומות שנהגו להמעיט במסע ומתן. ככה היו נהגים. אבל, מקומות שלא, או שיש שם עסקים כרגיל, ואם אתה לא תתעסק, אתה יכול להפסיד, מותר ואין איסור בדבר. כך דעתו של מרן הבית יוסף. זה דומה למה שאמרנו בהתחלה. אחר כך, יש עוד שיטה, שיטה רביעית שגם מרן הביא אותה, הוא כותב, מנהג עיר בודין, לא ידעתי איפה זה, כנראה בספרד באיזה מקום, בודין, שהם כל מסע ומתן היו אוסרים אותו מראש חודש, לא קונים ולא מוכרים. זה יש גם מנהג כזה, היום לא יודע למה זה נכנס לפה, ולדעתי הפעוטה זה מנהג טעות ובכלל לא נכון. השוחטים, שוחטים של העופות, של הבשר, מפסיקים לשחוט מראש חודש. נכון שהמעריל כתב שיש נהגו להחביא את הסכינים בימים אלה. למה? כיוון שלא אוכלים בשר מראש חודש. אנחנו לא מצד ההלכה. מי זה אנחנו הספרדים? אכילת בשר אסורה רק בשבוע שחל בו 9 באב. וגם זה לא מהדין, זה מנהג. כעיקר הדין רק בערב 9 באב אסור, כמו שכתב הרמב״ם. הרמב״ם כתב, ערב 9 באב לא אוכלים בשר. השנה אין, לפי הרמב״ם מותר לאכול בשר כל הזמן. אבל היום נוהגים אחרת. מרן כתב שפה בארץ ישראל, שבוע שחל בו 9 באב, לא אוכלים בשר. ויש נוהגים לא לאכול מראש חודש. הוויכוח הוא על ראש חודש עצמו. מרן החידה בפרקי יוסף, אמרתי לכם, הוא כותב, יום ראש חודש מותר לאכול בשר, ב' לחודש אל תאכל. השנה אין לנו בעיה. גם א', גם ב' מותר. א' זה ראש חודש, ב' זה שבת. אז אתה יכול לאכול. מוצאי שבת מתחיל השאלות. אם נשאר, לא נשאר, מה עושים, מה לא עושים, וכן הלאה. אבל חולה, אישה בנקת, אישה בהיריון, ילדים לא מחמירים עליהם בשום אופן. יש עוד דבר, לילדים אין דין חינוך באבלות. למה? כיוון שכל הדין של חינוך לילד, דעתה למשרח, אומרת הגמרא, הוא יבוא וילמד, אז הוא יגיד, שנה שעברה אני אכלתי, אז גם השנה אני גדול, אני אוכל. אבל אנחנו לא עושים חינוך באבלות, למה? אנחנו מאמינים, הנה, שנה הבאה יבוא בית המקדש. אז מה, אני מחנך אותו לשנה הבאה? הוא עכשיו קטן, מותר, תן לו לאכול. הוא צריך, הוא רזה, הוא חלש, חסר לו ברזל. היום זה ידוע, מי שלא אוכל בשר, הרופאים צועקים על זה. חסרים המון מינרלים בגוף, ואדם נהיה מזה חולה. הם לעשות. אז אסור למנוע מהילדים שלו בשר. הוא יכול להחמיר לעצמו, גם זה ספק, שלא יבוא לידי חולי. אבל הילדים, מה אתה רוצה מהם? האישה, מה אתה רוצה ממנה? ואסור. כן, תן להם. שאלה אותי היום אישה אחת. היא רוצה לעשות סיגופים. כנראה יש לה איזה עבר, אני יודע מה. אמרתי לה, גברת, מה היא רוצה? לא לאכול, להמעיט שינה, להמעיט... אמרתי לה, לא. זה עצת היצר. תאכלי, תשני, הכל בסדר. את רוצה לתקן? תתנדבי לעזור ליולדות. תלכי יום אחד לבית שיש שם ילדים שצריכים שיעורים, עזרה בשיעורים. האם יש איזו חולה שצריכה מישהו שיסעד אותה, יש איזה מישהו שצריך להתעניין בו. לא חסר, תעשו דברים חיוביים, לא שליליים. אנחנו היום מספיק חלשים. זה אסור לעשות. אחר כך בן אדם הולך לבית חולים ועליכם. אתה רואה היום אנשים הכי בריאים שוכבים חולים כתוצאה מאיזה דבר. מה זה? חוסר בגוף של כל מיני מינרלים, כל מיני ויטמינים שחסר לו, הוא לא שם לב, לא מתייחס, אז זה מביא עליו כל מיני דברים. אז עכשיו מה אני רוצה לומר, השוחטים האלה הם עושים איסור. ולמה איסור? כי ברגע שהם לא שוחטים, אז למה הם לא שוחטים? אין מהדרין, אין בדץ, מראש חודש אין שחיטה של מהדרין. לך תחפש בכל השוק, אין. אז מה אנשים רוצים לאכול עוף, רוצים לאכול בשר, יש להם שתי שבתות, יש שבת זו ושבת הבאה. מה יאכלו? אז קונים עופות מכל הבד היד, או כל מיני, לך תדע מאיפה. והיום יש מבריחים בשר וזיופים בלי סוף. תדע, אימח שמם, יש אלה בני ישמעאל ובני קטורה, יש להם את כל הפלומבות. ואת כל סוגי החותמות שבעולם, הכל הם עושים. גנבים, איך אמר הרמ"א מפנו, והישמעאלים רובם גנבים. הוא כתב את זה על האתון של רבי פנחס בן העיר, שהיא הייתה גלגול ישמעאל. אומר, הרי הוא, רבי פנחס בן העיר, היה ניצוץ אברהם אבינו עליו השלום, לכן היה איש חסד. ומי זה האתון שלו? כל הזמן הייתה הולך איתה. זאת האתון שלא אכלה, לא מעוסר ועוד, הייתה מחמירה על עצמה. איזה חומרות, וואו וואו, מישיבת המקובלים של החמורים. אז היא, אומר הרמ"א מפנו, הייתה גלגול של ישמעאל בנו של אברהם. אומר, ובגלל שהם שם גנבו, היא לא אכלה מהגנבות, ולכן הישמעאלים רובם גנבים. את זה הוא כתב 450 שנה. מה היה, אם היה היום, מה היה אומר עליה. אז אם כן, מה אתה עושה? אז מה הם עושים? עושים חסידות. הם לא עובדים. איזו חוכמה, יופי. מה אתה לא עובד? הרי אתה צריך לספק מזון. טוב, תגידי, ביום ראשון שאחרי תשעה באב, יום שני, מישהו יש לו חתונה, מישהו יש לו שמחה. מה, לא יעשה שמחה? מה יאכלו? קשקבל? מה יאכלו? לא יודע. אז זהו, זה אותו עניין, לכן צריך כל דבר בטעם ובדעת. אז, אבל מרן הבית יוסף, אחרי ארבע שיטות שאמרתי לכם, שאת כולם הוא הביא אצלו, הוא בסוף פסק כמו תוספות במגילה. כך כתב, כמו השיטה של התוספות מגילה, זו השיטה השנייה, שלא נעשה רק מסע ומתן של שמחה. אבל מסע ומתן שלא של שמחה, אין שום איסור. תעבוד רגיל ותספק סחורה, תקנה, תמכור, כמה שאתה רוצה. והוא מביא רעיון, גמרא מפורשת. הרי רק הבורנקי של מלאכים, ורק בית חתנות לבנו, וכדומה. אותו דבר בבית. הוא רוצה לדעת, אני כן עושה שיפוצים, לא עושה שיפוצים. כל דבר שאתה עדיין יכול להסתדר איתו, ואין לך הפרעה בסידור הבית, בסדר. אבל נשבר חלון, התקלקל חשמל, התקלקל זה, צריך להחליף, אין מה לעשות. אז צריכים להחליף אחת ולתמיד את הצנרת, את כל האוסטרוקציה, אני יודע איך קוראים לזה? קונסטרוקציה. אז זה כן, תעשה. שיעשה ותקן, והכל יהיה על מקומו בשלום. זה יהיה מותר. למה זה לא של שמחה? אלא זה שוב פעם, זה כמו שדיברנו אתמול על רחיצה. כל רחיצה שיהיה תענוג אסורה. הרי למה אמרו לא במים חמים, אלא במים קרים או פושרים? כי שמה יש הנאה יותר. היום יכול להיות שיש הנאה יותר במים קרים, אני לא יודע, בימים חמים כאלה. אבל איך שלא יהיה, מה ששייך להנאה זה לא. אבל מה שלא קשור להנאה, בהחלט כן, יהיה מותר. וכן הוא מביא דוגמה, לקנות לאישה תכשיטים. מה, לא נזכרת רק עכשיו, מה תכשיטים לאישה? תקנה אחר כך, או תקנה, תשקיע, ואחר כך תלך לקחת אותם. אבל להביא אותם הביתה, ושיהיה, אני יודע מה, כל מיני סמחות ורעשים, וצלצולים ופעמונים, זה לא. אז הוצא גם ככה. או הדין גם כן, האור לציון כותב, לגבי מי שמזמין רעיתים, מזמין כלי חשמל, שיש לו אותם. אבל הוא רוצה להזמין, כי הוא מצא באיזו הזדמנות. אומר ישלם, אבל לא יביא אותם הביתה, רק אחרי תשעה באב. כך יעשה מראש עם הספק, יגיד לו, אבל מה, אל תאמין לו, הוא ישלח לך את זה גם באמצע. אבל אל תפתח אותם, אל תשתמש, אז עושים אותם שם, מה שישים. כמו לא אמרו, בשביעי של פסח, היו הגויים מביאים להם חמץ, אז זה אומר לו, עושים את זה פה. ולא נוגע בזה, עד מוצאי החג, אז פותח. ככה יעשה גם כן. אז מותר, אבל הוא לא יביא את זה. אם הביאו לו, זה משהו אחר. אבל לך תחילה, יכול לקנות, יכול להזמין, שיהיה לו דעה מיושבת, למה אחר כך יהיה תרוד. גם החנויות מלאות אנשים, אנשים יוצאים לטייל, עושים שופינג וזה, אז לכן האדם ייזהר. עכשיו, ערוך השולחן, יש בזה, יצא קצת מערבולת בנושא הזה שדיברנו, מסע ומתן. כל הפוסקים שם העריכו בזה. ערוך השולחן כתב שכתוב העם ממעטים מעסקיהם. מה זה העם ממעטים מעסקיהם? אומר משמע, שכיוון שחל שבוע שחל בו תשע באב, אז מעיקר הדין צריך להיזהר לא לעשות כל מיני עסקים, ולא לזה. לכן הביא דברי הרמב״ם, שתשעה באב לא דומה לשאר תעניות, ולכן שינתה משנה כאן בתשעה באב משאר תעניות, כי יש לנו להתנהג, כך הוא כותב, כבני אדם הנזופים למקום. כאילו הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, אז אני מרגיש קצת לא נוח, לא נעים, אז לא נעים לי בימים האלה לעשות דברים שגורמים שמחה, ואפילו שזה אבלות ישנה, בכל זאת אנחנו נשתדל לעשות את זה. אז זה מעשה, נכון שיש מחלוקת הפוסקים, האם כן או לא, אבל בגלל, כמו שאמרנו, שאין מזל טוב, לעשות עסקים, אז עסקים גדולים לא יעשה. עסקים רגילים, מה ששוטף, זה כן. וכן גם, יש דרך אגב, דיברו גם ביום פטירת אביו או אמו. יש דיון בפוסקים. האם לעשות עסקים ביום הזה או לא? הידוע שאותו יום זה לא יום טוב בשבילו. זה אחד הטעמים בשולחן ערוך, למה מוצם ביום הזה. צמים ביום הזה, הם משום שיתרע מזלה, הם משום שיהיה לו נחת רוח לאביו או לאמו, הם משום שזה יום לא סימן טוב בשבילו, לכן הרבה לא היו יוצאים ביום הזה מבית הכנסת או מאירם, היו שערים בתוך העיר ויושבים ועוסקים בתורה אותו היום שיהיה כולו זה. אז אמרו גם כן, למה מגלגלים חובה ליום חייו? למה אבא שלו נפתח ביום הזה דווקא? כי אותו יום יתרה מזלי, אז הוא צריך זה. לכן אמרו שגם באותו יום ישתדל לעשות קצת פחות עסקים, כמה שאם יכול לגמרי להימנע עדיף, וזה יותר טוב. הרב מנחת יצחק עליו השלום כותב, זה הסיבה שהחסידים נוהגים להביא לבית הכנסת, אבל לא בתוך בית הכנסת, בחצר, בחוץ, בקבוק של יש או איזה משקה, ואומרים לחיים. הוא אומר, זה בכדי שיהפך היום הזה, שהוא יום לא טוב בשבילו, יהפך לו ליום טוב. אז כך למעשה, אבל מכאן אמרנו שצריך להימנע כמה שאפשר, בימים שהם לא מתאימים, להימנע מכל העניינים האלה. אז כל שדיברנו זה בעסקים, אבל צורכי חופה, אני חוזר ואומר, אסור מראש חודש. היום עד ערב ראש חודש מותר הכל, לקנות, למכור, לסייד, לצבוע, לשפץ, לבנות, להרוס, להתקין, הכל מותר. אבל מגיע ראש חודש, אגיד לא עצור. אבל יש יוצא מהכלל, למשל קבלנים, זה דנו האחרונים בזה, רבני זמננו, כמו מרן חכם עובדיה, גם הרב בן ציון הבא שאול ועוד. בא הקבלן, אומר, תראה, אני יש לי פועלים. עכשיו, קבלן זה סיפור. הוא לא יכול להשיג פועלים מתי שהוא רוצה. הוא צריך אותם קבועים. אם הוא יגיד להם יום אחד לכו, ילכו, לא יחזרו יותר. הוא צריך אותם, והוא באמצע פרויקט של בנייה. בונה איזה 4-5 בניינים ביחד. ופתאום אתה תגיד להם להשבית את העבודה, אומר במקרה כזה קבלן מותר, ובפרט בארץ ישראל, זה הידוש. כיוון שיש לנו מצוות יישוב ארץ ישראל, מותר גם שבוע הבא, שזה כבר ממעטים במסע ומתן, על זה לא נאמר. ומה גם שאם הוא יעצור את העבודה, או ישלח את הפועלים הביתה, לא יבואו. ונוסף לכל זה, הוא משלם על זה מיסים. הרי היום אתה עובד או לא עובד, ביטוח לאומי, אפילו לא פתחת את החנות, 500 שקל ליום אתה משלם ביטוח לאומי. ומה עם מס הכנסה? ומה עם מע"מ? לא תגמור מהם. אז מה, 9 ימים, 10 ימים, תסגור את הכל? לא יכול. זה הפסד. מקרה כזה שזה הפסד, ודאי יהיה מותר לעשות את העסקים כרגיל, ובפרט בניינים, בניין בארץ ישראל, יהיה מותר גם כן לעשות ביום זה. עכשיו, אם הזכרנו את הרב משה פיינשטיין עליו השלום, יש לו באגרות משה, חלק אבן העזר, שם כתב ששאלו אותו, אחד התארס, הרי מותר להתארס בימים האלה, הגמרא אומרת, אפילו ביום תשעה באב, אנחנו עושים תנאים, עושים הכל. עכשיו, הוא לא נעים לו החתן, הוא נגיד, בא לעשות במוצאי שבת זו, או בראש חודש, בא לבית של הקלה, עושים שם תנאים. והם מביאים כיבוד, כיבוד קל, לא סעודה, עושים כיבוד, מותר. לא עושים אירוסין, אירוסין יעשו אחר כך. בלי כלי זמר, בלי זה, ברכים במזל טוב. עכשיו, לא יפה, חתן לא יבוא בידיים ריקות, זה גם גמרא. היה להם סעודת סבלונות. מה סבלונות? היו מביאים סבלים. אתה הבאת סבלים שהתארסת? היו מרימים חבילות, חבילות של מתנות. מביאים לקלה. זה נקרא סבלונות. אז מה הדין כעת? עכשיו לא סבלונות. הוא אומר טבעת. הרי ככה נהוג. הוא בא, מביא איתו טבעת. לא טבעת, שעון, שרשרת, תליון. מה יהיה הדין? בימים האלה כתב, כיוון שזה מסע ומתן של שמחה, לא. יכול להביא איזה בונבוניירה, להביא איזה בקבוק, ויגיד, זה רק הסופתח. זה הקדמה למה שאני עומד להביא. והשם ישלח לו אחר כך, אחרי תשעה באב, יביא כל אבל יש שאלה אחרת, הוא נשאל שם. מה יהיה אם, למשל, סחורה אמרנו לצורך חתונה אסור לקנות, אבל מה יהיה אם הוא מצא בדיוק סחורה שאם לא יקנה אותה היום, ישלם עליה כפול שבוע הבא? יש לפעמים מבצעים. הוא רוצה לגמור את המלאי, רוצה לפנות את המחסנים שלו, כי הוא הזמין סחורה צריכה להגיע מהאונייה, והוא צריך לפנות את המחסנים. או היה לו איזו דירה מוזכרת, הוא מרוקן אותה. אז הוא מוכר ברבע המחיר. מה, לא תקנה? אז צורך חתונה, מה נעשה עכשיו? אם רוצה לקנות דבר שלא יוכל לקנות אותו אחר כך. כך כתב הרב הבן איש חי עליו השלום, שהיה מחמיר גדול, כותב שדבר שאי אפשר לקנות באותו מחיר אחרי תשעה באב, מותר לך לקנות אותו עכשיו לפני תשעה באב, ואפילו לצורכי חופה. ביוד א' אב, אז ביוד א' תמוז הוא קונה הכל. כן. תדע, אין סוף למה שקונים. זה תמיד יש עוד ועוד 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 עבודה. זה הביא בפרשת דברים, בסעיף השני, בבן איש חי, הביא את ההלכה הזאת. אבל רבנו עליו השלום בחזון עובדיה כתב, שלצורך חופה של בחור, מה שאתה שאלת בדיוק, שלא קיים פריה ורביה, ואין לו זמן להכין צורכי החתונה. אין, זה SOS. או כגון שהוא מצא תקלה בדיוק לפני שבועיים, שלושה. מה עושה? ככה התמזל מזלו. ואמרו לו, רוצה, רוצה. לא רוצה, שלום, היא נוסעת לחוץ לארץ. אז הוא אמר, כן. עכשיו מה יעשה? חסר לו זה, חסר לו אלף ואחת דברים. הוא לא רוצה לבוש את זה עכשיו, אבל רוצה לקנות צורכי החתונה. מה יהיה? אמר מותר לצורך החופה. למה? שהרי אפילו נישואין אמרנו עד ראש חודש מותר. אחרי ראש חודש אסור, נהגו להחמיר. אבל כאן, כמה שזה בשביל פריה ורביה, שהוא לא קיים עדיין מצוות פריה ורביה, לצורך זה יהיה מותר לו, מה גם שאחר כך הזמן יהיה לחוץ, כמו שאמרת, תחתן ביוד א' אב, והוא נרדם, אני יודע איפה נרדם. הגמרא לא אומרת ככה, הגמרא אומרת שנערה, יש הבדל בין נערה לבוגרת. נערה נותנים לה 12 חודש להכין את כל צורכי החופה, היא בגיל 12. אבל כשנהייתה בוגרת כבר, בגיל 13, יש לה רק חודש. כן, היא צריכה להיות כבר מוכנה, מה זה? אז בזמן התלמוד היו מכינים לכל נערה, מכינים לו הכל. אתה יודע מה רבי חיים פלאסי כותב? היו מכינים, אבא לבנות היה מכין הכל. כבר מכין להם שטיחים, מכין להם סדינים, ציפות, בגיל 5-6. לכל אחת היה את החבילה שלה. פלוס, אתה יודע מה היה? היו מכינים? יש להם בסוכה, עושים איזה מפה של כיסא אליהו, של האושפיזין, ורקום עליה, רקומה, לא סתם מפה. היום קונים את זה ב-25 שקל, תוצרת סין, שעשו את זה ביום כיפור, כעליהום. גם סידורים היום, אתה מתפלל, הכל הדפסה של סין, מדפיסים בשבת, מדפיסים מה שבא להם, עולה גרושים, זה עולה לסוחר, עולה 2 שקל, והוא מוכר לך מחיר מבצע 15 שקל. על קיצור, אז הוא אומר, מה יעשה זה? האיש הזה, איפה היינו אנחנו? היה מכין מפה לכיסא אליהו ששמים בסוכה. מפה עם ציורים של 7 אושפיזין. אומר, כל אחד הכין לביתו כבר בגיל 5-6. אז הכל היום מכינים. נשאר רק איזה דברים פריטים של הרגע האחרון, או לפעמים איזו בקשה מיוחדת של החתן, או החותנת. לא יכול להיות חותנת בלי לבקש איזה משהו. וכן, אז זה הדרך. אז אפשר. כל זה, כשאין זמן, יהיה מותר. זה בתנאי שבאמת לא היה זמן. עכשיו, לקנות בגדים חדשים מראש חודש, אסור. ולתפור, גם כן אסור. לא משנה אם זה לחתונה או לא לחתונה, יש ויכוח על נעליים, האמת שלפי ההלכה, גם מנעלים לא לקנות. בפרט למה? כי הרמב״ם כותב שהאישה שמחה בנעליים. כן, הרמב״ם כתב שאדם יקנה לאשתו כל חג מתנה. אז הוא כותב, לדוגמה, קנה לה נעליים. אישה אוהבת נעליים. יש לה 300 זוגות, היא רוצה 309. אז, לכן, זה גורם לשמחה. זה גם כן צריך להיזהר בימים האלה. בכל אופן, עיקר האיסור זה בשבוע שחל בו. השנה אין לנו את זה. עכשיו, אותו הדבר אמרנו בגד שלא ימצא אותו אחר כך, אלא יש אותו עכשיו. מקרה כזה, יש להתיר ויש מקום להקל, אבל לא ישתמש בו, יביא אותו הביתה, אפילו לא יראה את זה. ישאיר את זה באריזה, יגיד לא פותחים עד אחרי תשעה באב. כדי שלא יהיה שמחה ויגידו, לפעמים יכולים גם לצייר אותו, מה איזה צבע זה, איזה דוגמה זאת, יחנה, זה כזה, זה נראה כמו של הונגריה, והוא כמו של אוסטריה, והם יתחילו לעשות לו שמה, זה כמה ש... עכשיו, אז אם כן יוצא, ש... עכשיו, נעליים של תשעה באב, הלך לחנות, אבל תשמע, יש לי נעליים משובחות, נעלי גומי, נעלי מרוץ, נעלי זה. אתה מחפש, אני רוצה נעליים תשעה באב, לא מעניין אותי גומי. אין! מותר לך לקנות, ואפילו חדשות, תקנה אותם. רק מה, יש שאלה בהלכה. אם יש להם סוליה עבה מאוד, יש הרבה פוסקים שטוענים שמה שהתירו למה שאמרו לנו, לא ללבוש נעלי אור, לא ללבוש נעליים שיש בהם הנאה כשאתה הולך בהם. לפעמים יש נעליים שהם לא אור, אבל ההנאה בהם היא גדולה מאוד. לכן נקנה נעליים פשוטות לכתחילה. זה רק בדעבד, כשלא מצא נעליים אחרות, יהיה מותר לו. אבל לכתחילה לא. יותר מזה, כל הפוסקים בדור שעבר, כמו רבי חיים פלאצ'י, בן ישחי ועוד, כתבו שלא היו הולכים ביום כיפור וביום תשעה באב, רק נעליים עשויים מקרטון. אני זוכר, מרבי עליו השלום, לא היה. היו טוב, אמא שלי הייתה תופרת, לא נעליים. גוזרת לו קרטון, קרטון עבה, וזה תופרת לו שמה, זה היה, לובש את זה ביום כיפור. רוצה להרגיש את האבנים, את הזה, ולא היה אספלט, איזה עירייה, איזה בטיח, מה היה. היו לוקחים רק כסף, לא נותנים כלום. אז היו לוקחים כך. ואמר לי אבא עליו השלום, שהוא ראה את הרב שמעון אגסי עליו השלום, היה חבר, תלמיד חבר לבן ישחי, גאון אדיר. הוא נפטר בערב תשעה באב, חד לחודש אב. ושמעון אגסי היה הולך יחף, רק עם גרביים, שלהרגיש את הצער. ומח שמה מערבים שם היו עושים, בעיראק היו לוקחים זכוכיות ומפזרים בכבישים. אז היו מודעים להם בבית הכנסת, לשים נעליים, כי זה סכנה, סכנה גדולה. אז היו עושים כל מיני... עניינים כדי לזה. אז במקרה כזה, אותה דבר, אדם שנקראו לו הנעליים ביום רגיל, עכשיו, בשבוע שחל בו תשעה באב, שנה אין, אבל בשבוע שחל בו, שנה שיש, מותר. למה זה לא חסר שלו בשביל תענוג, הוא צריך מנעלים, מה ילך, אם מה ילך, אין לו נעליים אחרות. זה הנעליים שיש לו, מותר לו גם לחדש אותם. אז לכן גם כן זה, כך כתב האגרות משה. אומר, אי אפשר ללכת ביום תשעה באב בפוזמקאות לבד. מה זה פוזמקאות? זה גרביים אבות. אי אפשר. זה קשה, זה לא ייתכן ללכת ככה. אז אם כן, מקרה כזה, יהיה מותר להתעסק בדברים כאלה. עכשיו, לגבי בניין, נסכם את הנושא, בבית וכדומה. או הוא רוצה לבנות לו, הוא בונה לו תוספת בנייה. מה הדין שבוע הבא? האם מותר או לא? אז אם זה התוספת בנייה, היא עומדת להיגמר, והוא צריך להיכנס אליה, והסיבה שהוא עשה תוספת, כי אין לו איפה לגור. היה גר אצל חמיב, או אצל אביו, או אצל גיסו, וגירשו אותו, אמרו לו, די. אז הוא כבר לא יכול, אין לו איפה לשים את הראש שלו. הולך נודד הוא ממקום למקום. וכן הילדים, אחד יושן על השני, בלילות יש צעקות. זה לא להרווחה, זה בשביל תנאי מגורים אנושיים. או למשל, הוא גר בלי אמבטיה, בלי מטבח. איפה יעשו, איפה יבשלו, איפה יעשו? זה דברים מינימליים, תקינים, שנחוצים לכל אדם. אבל הוא רוצה לבנות לו איזה מטבח מפואר. אחד אמר לי, הרב, עשיתי לאשתי מטבח. הוא ספר 36 דלתות, ארון מטבח, אומרת, ולא מספיק לה המקום. אם היה עושה 72, בטח לא היה מספיק. מה רוצה? אתה שאלת שאלה יפה. האם רק יין אסור או גם משקה משקר? זה תלוי בטעמים למה אסור יין. בגמרא מובא, כמה שהיין היה מנסחים אותו על גבי המזבח. זו אותה שאלה יש לנו לגבי עוף. עוף לא היו מקריבים על המזבח. זה רק עולת עני. גם זה לא היו אוכלים הכהנים. זה עולה. אבל היו בשר בקר, כן היו. אז אנחנו, לפי הטעם שבטל התמיד, אז היה, קורבן התמיד היה בשר, אז אסור לנו לאכול בשר. ויין, ונזכור, רבעי תהין. אבל לא היו שמים שחר, נכון כתוב שחר, שחר כוונה יין משקר. לא יין מגיתו, שישחט ענבים ויביא יקריב, זה אסור. צריך שיהיה יין משקר. שחר לשם. אז זה תלוי בטעמים. ויש אומרים, משום שזה משמח. אז יש קצת חומרה לא לשתות. אבל אמרו שמי שצריך את זה לרפואה, כגון אדם שהרופא אמר לו, או שהוא סובל מנדודי שינה, או שיש לו איזה בעיות לב וכדומה, שהרופא אמר לו לשתות כמות מסוימת של יין כל ערב. שזה באמת רפואה בשבילו. וזה, מקרה כזה, יהיה מותר, כמה שזה רפואה... גם בזה יש פוסקים שאמרו שכדאי להימנע, אבל אם זה באמת רפואה ובלי זה לא יהיה לו מנוחה, התירו לו. כמו שלמדנו כאן לגבי מגורים, תוספת בנייה, משפחה מרובת ילדים, מותר. ברוך הבא הרב, שלום עליכם. ברוכים אתם לשם, עושה שמיים וארץ. אז אם כן... זה ראינו. וכמו הדין בכל בניין שיש בו צורך, ראינו שמותר, וכך כתב גם הגאון הבן איש חי, שכל בניין שאינו הכרחי, יימנע ממנו בימים האלה. אבל בניין שהוא הכרחי, ואם יהיה לו הפסדים ונזקים, כגון שהפועלים, הוא צריך לשלם להם, לקח אותם בקבלנות וכדומה, אז זה יש בזה הפסד, זה יהיה מותר. מקרה כזה מותר. אבל חוץ, פה יש איסור, ציורים, ציודים, צבעים וכל מיני כיורים שאפשר להסתדר בלעדיהם, זה ודאי אסור בימים האלה, וכן רוצה להוסיף לחדרי המטבח, לשירותים, כל מיני קרמיקות עם כל מיני ציורי, אני יודע מה, זה ודאי לא, זה ישאיר את זה לאחריך... זה הכי טוב, ככה יעשה, ולא יבוא לידי שום עניין של תקלה או איזה דבר. עכשיו, הוא רוצה להיכנס לדירה חדשה, ומה דינו מותר להיכנס או אסור? זה תלוי מה המצב. אם לדוגמה נגמר החוזה, מה יעשה? נגמר החוזה עם הדייר הקודם, והדייר הקודם תובע אותו. וכל יום כנס 500 שקל. זה במקרה הטוב. אז הוא צריך לשלם. מה? יש לו הפסד. מקרה כזה מותר לו להיכנס לדירה החדשה. יש אמרו שבהתחלה לצבוע אותו לא יצבע את הדירה אם יכול. יצבע אותה אחר כך. אבל אם זה תלוי בהרבה תרדות וכדומה, מותר לו להיכנס לדירה החדשה. אבל לא יעשה לא סעודות ולא כלום, אלא יעשה לימוד בעשרה של חנוכת הבית, והכל יבוא על מקומו בשלום, ונזכה לבניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. אמן. הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו, והשב שכינתך לתוכו. תודה רבה.